בוקר טוב לכולם. דבר ראשון, באמת במקום פתיחה, הכבוד והעונג לנו לאורך את יום העיון כאן בבר אילן בנושא מצוות להיות בארץ. אני כבר לא זוכר איזה שנה זה כאן, אבל כבר הרבה שנים, והרבה שנים טובות. אני באמת חושב שכל שנה אנחנו זוכים קצת להתרומם סביב היום הזה. אני בעצם הייתי אמור לעסוק בסוגיה של אחריות המדינה למגורשי חבל עזה לצפון השומרון. זה נושא מאוד טעון וקשה, אבל גם מלמד ומחייב. זה שמדינה אחראית לאזרחיה, זה פשיטה. זה דבר שלא צריך ללמוד אותו. זה א' ב' של שלטון, א' ב' של אחריות. כל מי ש... מנסה להגיע לשלטון, מה שצריך להיות, אדם אומר, אני עכשיו עבד לעם הקודש. שררה אתם נוטלים?
עבדות אתם נוטלים. אני הולך להיות עכשיו עבד לציבור, למסור את נפשי לטובת הציבור, ואני לייתי מגרמי כלום. אני עכשיו הולך לשרת את עם ישראל, ולצורך זה אני עכשיו הולך להיבחר, הולך להנהיג. זה א' ב' של כל הנהגה, א' ב' של כל שלטון. טוב, לצערנו, השתנו התוואים אולי, השתנו הזמנים אולי.
אבל השאיפה שלנו, שהיא באמת, שאיפת אמת להחזיר עטרה ליושנה כפשוטו, להחזיר את כתר ההנהגה, המשמעות של הדברים האלה באמת להחזיר את האחריות ואת הערבות ההדדית. אחריות שיש לשלטון כלפי התושבים, אבל לא פחות מזה, גם האחריות שיש לנו כיהודים, וזה ערך מוסף שיש לנו כיהודים, שאנחנו גם אחראים אחד כלפי השני. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. יש לנו מחויבות כלפי כל יהודי. ואם עוסקים בתשס"ז, שנת מעשר אני, כל העניין שלנו, כיהודים, זה להיות אחראים אחד כלפי השני, להיות ערבים אחד כלפי השני. כל ישראל ערבים זה בזה, פירושו של דבר, שאם יש יהודי באיזשהו מקום שיש לו בעיה, לי יש בעיה. עכשיו, זה לא רק עניין רוחני, זה ממש עניין הלכתי. כתוב בהלכה שאם יהודי עשה קידוש ויצא ידי חובה, ויש יהודי אחר שלא יצא ידי חובת הקידוש, למרות שאני כבר יצאתי ידי חובה, אני יכול להוציא אותו. מסבירים במקום, זה בראש השנה, מסביר שם רש"י בתוספות במקום, מדין מה אני יכול להוציא אותו? אני כבר יצאתי ידי חובה. הוא אומר, מדין הערבות ההדדית שיש, מדין כל ישראל ערבים זה בזה. אם יש יהודי אחד שעדיין לא קיים מצוות קידוש, אז זה לא שיש לו בעיה, או יש רק לו בעיה. לי יש בעיה. אני בבעיה שיש יהודי שלא שמע קידוש, אז אני חסר. אם אני חסר, אני יכול לעשות קידוש ולהוציא אותו. כן, הערבות ההדדית היא מדהימה. עד כדי כך, אנחנו יודעים שבראש השנה, שחל בשבת, לא תוקעים בשופר. פלא גדול. למה לא תוקעים בשופר? למה לא תוקעים בשופר? אומרת המשנה במקום, משנה בגמרא שם, שמא יימצא יהודי, שמא יימצא יהודי באיזשהו מקום בעולם שלא יודע, שיש לו שופר, והוא לא יודע את תקוע בשופר, והוא ילך בשבת אצל חכם לתקוע, ללמוד לתקוע בשופר, ויטלטל דלת אמות ברשות הרבים. אתם שומעים? זה לכאורה נשמע דבר מופקע לחלוטין. כל עם ישראל, כל עם ישראל, מוכן לוותר על הערך העצום של תקיעת שופר. לבלבל את השטן, להזכיר עקדת יצחק, לעורר את הלבבות. שרה הדברים שכותב שם רבי סעדיה גאון. דברים עצומים. כל הדברים האלה. ושורשם במצוות עשה, שהיא מצוות עשה היחידה שיש לנו בראש השנה, תקיעת שופר. ובאים חכמים ואומרים, עד כאן, רגע, רגע, רגע. אם יש יהודי באיזשהו מקום על פני הגלובוס, שיש חשש שיתלטל בגלל השופר, ארבע עמוד ברשות הרבים, אנחנו מבטלים את מצוות תקיעת שופר. זה דבר מדהים, לא? הרי הסיכוי שזה יקרה הוא אפסי. אני חושב שאם היו שוקלים את הדברים בשיקול הלכתי נטו, זה לא רק מיעוט שאינו מצוי. איזה מין סיטואציה שכמעט לא ייתכן. צריך שיהיה איזה יהודי שאין לו קהילה לשמוע על תקיעת שופר. והיהודי הזה הוא כזה צדיק שמחזיק את לו שופר כל השנה. והוא כזה עם הארץ שיש לו שופר, והוא אפילו לא מנסה ללמוד לתקוע, אז מה יש לך את השופר בבית? ובדיוק, ובדיוק, בראש השנה, הוא נזכר שהוא צריך עכשיו ללכת אצל חכם, אם יש חכם, אם אין חכם. אולי יש חכם לידו? ברוכים הבאים לרב אריאל שליטה. אם כן, הסוגיה הזאת נראית מופקד לחלוטין. החשש שבאמת יהיה דבר כזה הוא מאוד רחוק. אז יש איזה יהודי באיזה מקום, אז מה, אני השם? אנחנו אומרים שאנחנו מבטלים מצוות עשה, אומנם בשבע אל תעשה, של תקיעת שופר. למה? כי אנחנו ערבים לכל יהודי באשר הוא. על דרך החסידות אומרים, שכשאנחנו מוכנים לוותר כל עם ישראל על מצוות תקיעת שופר הזאת, שהיא דבר בעל ערך עצום, שמגלגל את זכויות כאלה, בשביל איזה יהודי, זה גופה לימוד זכות יותר גדול מעצם תקיעת השופר. אבל כמו שאמרנו, באמת, הערבות הדדית היא דבר יסודי בחיים. ולצערנו, מה שמתגלה בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, שאנחנו מתנתקים מהערבות הזאת. גם לצערנו בתוך החברה, וגם לצערנו ההנהגה. הערבות הדדית שהיא מוסד, שהיא מהות, שהיא יסוד בחיינו כעם ומי כמך ישראל ואחד בארץ, הדבר הזה הולך ומתשתש, הולך ומתרחק מאיתנו. אני פה רוצה לומר לכם כמה דברים. אנחנו במאבק על גוש קטיף למדנו דברים עצומים ביחס לעם ישראל. אנחנו כמטה ריכזנו למעלה מ-350 אלף בתי אב שפקדו אותם. עכשיו, זה לא אומר שכל בית פתחו ודיברו. יכול להיות שפתחו לך את הדלת, ראו מי אתה, שלחו אותך הביתה. אבל למעלה מ-350 אלף בתי אב שדפקנו על הדלתות. יש מקומות שיש לנו ריכוז של כל מה שנעשה. עיר כמו באר שבע. לקחנו אותה כפיילוט, עברנו על כל העיר. על כל העיר. כל הנתונים נמצאים במחשבים של בית מוריה שעשו את עיקר העבודה עם העזרה שלנו, כאנשי גוש קטיף, דרום הר חברון, וגילינו דברים מדהימים שקשורים בדיוק לערבות ההדדית הזאת. אתה דופק בבית. שלום? שלום. מי אתם? אנחנו... באתם אליי? כן, כן גברת. אליי? 10 שנים לא דרך פה יהודי בבית הזה. אתם שומעים? פה בציבור הזה זה אולי נשמע מופקע. חשבנו באמת שזה משהו פה לא סביב. אישה עם בעיות. דופק עוד דלת, תופעה הזו חוזרת על עצמה. דופק בדלת שאתה אומר, מי גר פה? מי זה השכן שלך? הוא לא יודע. 20 שנה! 20 שנה הוא גר מולו, הוא לא יודע מי שם. לא פגש אותו אף פעם, לא אמר לו שלום, הוא אפילו לא יודע מי זה. צערינו חבר'ה, זו המציאות היום. זו המציאות. אנחנו מאבדים את הערבות ההדדית. מאבדים את הקהילתיות שגרשו אותו מגוש קטיף. אמרו, בסך הכל מה קרה? בסך הכל עברתם דירה. עברתם בית. עוד עשו לכם רק טוב. עשו אתכם הפצמרים, עשו לכם פיצויים, קיבלתם קרבילות, רק טוב. לא יודעים, לא מבינים מה זה קהילה. מה זה קהילה שהמשמעות שלה, היסוד שלה זה ערבות הדדית. גוש קטיף, כל עניינו עמד על ערבות הדדית הזאת, על החיבור בין ההפכים, על הקשר בין הציבור. לא היה ניכר דל בפני שוע, לא היה אחד שנותנים לו ליפול. כל יהודי היה חלק מקהילה. אבל הדבר הזה יכול להיבנות רק כאשר אנחנו מחוברים לתורת ישראל ולאלוקי ישראל. אם אתה מתנתק מהשורשים, מהערכים, מהאמונות, מהיסודות של החיים שלנו כאן, אז מה ההבדל בינך לבין כל גוי אחר? אני זוכר לפני 15 שנה בערך, הייתי בבית דין לגיור באזור הדרום, פה עם הרב בקריית גת שליטה, שהייתי יחד, ואני זוכר, בעיקר באו נשים בעיקר, נוצריות, פרוטסטנטיות, קתוליות, והיינו שואלים אותם, מה לכם ולצרה הזאת? מדוע אתם באים למקום הזה? מדוע אתם מתחברים לדבר הזה? מה גם? וזה המעניין, זה החרז כמוטו, את כל, אחד אחרי השני. החום, הביחד. אמרה לי, זה גיורת אחת, שאני יורדת מהמטוס, אני מרגישה פה. חום, מרגישה איזה משהו ביחד. אני שואלת, סליחה גברת, את מנורווגיה, שאת בבוקר צריכה איזה בקבוק חלב, כוס חלב, ואין לך, את לא דופקת אצל השכנה? כמעט תפלה מהכיסא, לא יודעת מה אני רוצה. אמרתי, נו, ברוך שלא עשה לי גוי. צערנו. למדנו שזה מה שקורה. עכשיו, אני אומר, לצערנו זה למעלה ולמטה. מה שקורה היום, ההנהגה כהנהגה איבדה את הערך הזה של אחריות ושל ערבות. כשאנחנו גרו בגוש קטיף, ונפלו עלינו ביום אחד 100 פצצות מרגמה בלי תגובה, אז אמרו, טוב, מה לעשות? אנחנו סוג דלת. סוג דלת. איך אמרו פעם, שדואגים ל-98%. 2%, לא נורא. מה, הם חיים, נושמים? לא, לא רוצים. וראינו שאין פה גבולות. אין גבולות בתחומים הללו. וההפקרות חוצה גבולות. כל המציאות הזאת, ברגע שאתה מפקיר ציבור, אתה מפקיר לא רק אחרי זה, מי שאנחנו כמתנחלים סוג ד', גם אנשי שדרות, שחשבנו שהם קצת עדיפים עלינו, וגם אנשי הצפון, וגם את הצבא, וגם את פולארד, וגם את חת יוסוף, וגם את צדל, וגם את משתפי הפעולה, ששחטו אותם בעזה אחרי הסכמי אוסלו, אחד אחרי השני ברחובות. אז איפה הריבות שלנו? איפה הריבות שלנו כמדינה? כשלטון. אנחנו במצב היום מבינים שהיסוד לכל הקלקול, כמו שאמרנו קודם, ההתנתקות הזאת מאלוקי ישראל, מאמונת ישראל, מהשורשים, מתפיסות היסוד, ברגע שאתה מתנתק מזה, אז אתה מתנתק מהכל, מתנתק מהארץ, מתנתק מהערבות, מתנתק מהאחריות, מתנתק בכל דבר. ואני רוצה פה לומר, מה האחריות של המדינה ביחס למתיישבי גוש קטיף? אני זוכר, לפני הגירוש, ישב אצלי הרמטכ"ל, דן חלוץ, הוא היה בדרך לכניסה לתפקיד, ושאלתי אותו, תגיד לי, אתם החלטתם שאתם מגרשים את אנשי גוש קטיף. אתה אומר, זה פקודה. שאלת לו, מה אתם עושים עם האנשים? מה אתם עושים עם המשפחות? לאיפה אתם לוקחים אותם? יש, מה, זה חצי פקודה? זורקים אותם באמצע הדרך? זורקים אותם ברחוב? בתחנה המרכזית? מה אתם עושים? תספר לי. יש פתרון? לא היה פתרון. איבדו את הערבות ההדדית, את האחריות. אם החלטת לגרש, אין פתרון. ובעצם אני רוצה לומר כאן, קהל קדוש ויקר, שמה שמתברר ומה שמתגלה, שכשאתה מתנתק מהשורשים ומהאמונות, בסופו של דבר אתה מתנתק מעצמך, מתנתק מארצך, מתנתק מעמך, כמו שכתב הרב קוק, באותה איגרת מפורסמת, שאם הציונות שחרתה על דגלה, שאין לה ולא כלום עם דת ישראל, לא תשכיל להתחבר אל האמונות האלה, אז הוא כותב שם, זה לשונו, זה יהפוך לאירוס ולמשחית ולמפלצת ולשנאת עם ישראל וארץ ישראל. כשאני מסתכל היום, מה קורה אחרי שנה וחצי, אתה רואה שבעצם כשדיברו שיש פתרון לכל מתיישב, מה התכוונו באמת? הרי הם לא שיקרו, הם ניסו לומר שיש פתרון לכל מתיישב. הפתרון היה לרסק את הקהילות, לרסק את האנשים, מרים טלפון למינלת, אמרתם שיש פתרון, הנה אני היום, יש לי משפחה, 7 נפשות, כך וכך, מה הפתרון? אמרו, אדוני, אין בעיה. יש בערד, שכונה ג', קומה ד', דירה, 3 חדרים, זהו, זה הפתרון שלך. הוא אומר, סליחה, אני יש פה משפחה גדולה, פה העבודה שלי, פה החברים שלי, פה הקהילה שלי, מה זה יש? אמרו, אדוני, זה החוק. זה החוק. תשאר, תפתור לבד. עכשיו, מי שיודע מה זה חוק, שוב, זה חלק מ... לא יודע, ממה זה נובע. לא יודע אם זה יותר סדום או יותר חלם. החוק פינוי פיצוי הזה, זה חוק רשעות שאני לא יודע מי המציא אותו. האם אתם יודעים פה, כן, עוסקים במעשר אני, באחריות לכל אחד. האם אתם יודעים על פי חוק, אדם שבנה דירה, בנה בית, משפחה עם 13 נפשות, בנה בית גדול, 250 מטר. אתם יודעים שעל פי חוק מגיע לו רק על 160 מטר מרובע ולא יותר? על פי החוק הבסיסי של חוק פינוי פיצוי? למה? אתם לא יודעים למה. כי בגוש כתיף בנו בחינם. יכול להיות שגם ברמת גן בונים בחינם, בתל אביב אולי. אבל מעל 160 מטר מרובע, אתה לא מקבל. לא מגיע לך. אני השקעתי במיטב כספי, מה זאת אומרת? זה החוק. וגם על 160 אתה לא מקבל הכל. עד 90, 100%. מ-90 עד 120, 80%. מ-120 עד 160, 60%. למה? ככה, יש בלי. לא, אתה לא יכול לקבל הכל. דברים שלא יאומנו קרואים כאן. ואני אומר, הכל מתחיל מהעובדה שאיבדנו את הערבות ההדדית בתוכנו. אני אומר, בתוכנו, זה לא בתוך הציבור שלנו, כלפי עם ישראל. בזמנו, הרב יואל בן נון טבע את המינוח, התנחלנו בבתים ולא בלבבות. אני רוצה לומר לכם, שבלי ההתנחלות בבתים, לא היינו מצליחים להגיע ללבבות. אבל היום, היום, לאור כל מה שקרה, אין ציבור, ואל תיפלו מהכיסא, ואני אומר לכם את זה כמי שבצנאה מתיימר לומר, כמטה שעסק בעם ישראל, ויש לו ידע יותר מכל אחד היום במדינה על עם ישראל, לא מהסקרים ומהשקרים ומכל מיני דוגמיות, מפגש אמיתי, שהציבור היום צמא לערכים האלה, הציבור היום מרגיש שהוא חסר את הערכים האלה, את הערבות הזאת, את הקשר הזה, את האמת הזאת, את התורה הזאת. הציבור היום צמא. אני זוכר, עברנו בבתים, אמרו לנו, חבר'ה, איפה אתם? איפה אתם? למה אתם באים רק כשיש לכם בעיות? למה אתם לא באים אלינו כשאנחנו בצרות כל הזמן? ציבור עצום שעולים מרוסיה. יהודי אחרי יהודי, אתה דופק בדלת. שואל אותך, איפה אתם? אומר, חבר'ה, אנחנו באנו לארץ הזאת בשביל גאווה יהודית, בשביל כבוד יהודי, שנוכל לחיות כבני חורין, שנוכל להתחבר לערכים שלנו. איפה אתם? איפה אתם? בבאר שבע יש היום 50 חוגי בית, כאשר אם היו לנו אנשים לבית מוריה, מחכים בכלל 700 בקשות לחוגי בית, בעקבות הפנים הפנים שהיה בזמנו. דברים מדהימים שנעשים. אני רק רוצה לומר לכם, אני צריך לסיים לפני השאלה, בסדר, שיש מקום לשאלות. יש היום, מוריי ורבותיי, צמא אדיר לביחד הזה. צמא אדיר לחיבור הזה, לערכים האלה שהם היסוד שלנו כעם ישראל. בלי זה מי אנחנו? ואנחנו מסוגלים היום לחולל, כמה שזה נשמע מופקע, לחולל את המהפך. ואם נשכיל היום להגיע לכל יהודי, ואפשר היום להגיע לכל יהודי, וראינו שאפשר לעשות דברים בסדרי גודל שמדינת ישראל לא ראתה מעודה, אנחנו מסוגלים להפוך את המדינה. אבל זה בתנאי שכל אחד מהיושבים כאן, וכל אחד מהציבור המאמין באלוקי ישראל, וגאולת ישראל ידע שהיום זה בית מצווה, שייתן לי מעשר זמן. עוסקים במעשר. תנו לי מעשר זמן. 3 שעות בשבועיים. עם 3 שעות בשבועיים, שכל אחד מהיושבים פה, לכל אחד מהמאמינים באלוקי ישראל וגאולת ישראל, אנחנו הופכים את המדינה. ואני רוצה לומר לכם שהתחלנו כבר בתהליך הזה, קוראים דברים נפלאים, אני מעריך שעוד נשמע עליהם. אבל זה מחייב הכרה של הערבות ההדדית. זה מחייב הכרה של כל יהודי שהוא מחויב במצווה היום, היום זה באמת מצווה, תנו לי מעשר זמן. במעשר זמן נהפוך את המדינה, ובעזרת השם גם ננהיג אותה. תודה רבה, מקום לשאלות. או הכל ברור אני חושב, לא? מה, הכל שאלו בריר? אז תודה רבה. אין שאלה, אתה רואה, אתה נגיד עם הכל.
רוצה את הזמן של השאלות?
מה? איפה נרשמים? בעזרת השם, תוך זמן קרוב, קצר, זה יפורסם בעזרת השם, וכל יהודי שייתן לנו את מעשר הזמן הזה. אני רוצה לומר לכם, מאחר ואין שאלות, אז אני חייב לספר לכם משהו. איך קורה, באמת, איך קורה שהגענו לאן שהגענו? עכשיו אתה אומר, לא יכול להיות. הגמרא אומרת, ישראל נמשלו לכוכבים. כשהם עולים, עולים עד הרקיע. כשהם יורדים, יורדים עד עפר. אני אומר, ריבונו של עולם, כשעולים עולים עד הרקיע, אני מבין. אין ערך בעולם, ערך בעל ערך, כן? ששורשו לא בעם ישראל. אם זה השבת, והתנך, והמוסר, והחופש. אין ערך ששורשו לא בעם ישראל. כשאנחנו עולים, עולים עד הרקיע. אבל מדוע כשאנחנו יורדים, יורדים עד עפר. למה עד עפר? למה מתחת לאומות העולם? למה מתחת לבהמות? למה מתחת לגללי הבהמות? למה אנחנו לא יכולים להיות כמו אומות העולם? התשובה היא, כולם יודעים היום שכל עם, כמו שכל עם יש לו את הטבע שלו, כל אומה יש לה את הטבע שלה, את השר שלה, את האופי המיוחד שלה. האם אפשר להחליף טבע? הגמרא אומרת שישראל נמשלו ליונה. מה יונה כנפיה מגינות אליה? כך ישראל המצוות מגינות אליהם. מה זה אומר? היונה הזאת, כוח החיים שלה זה הכנפיים. היא צריכה להביא טרף לביתה, אז יש לה כנפיים. היא צריכה להתגונן, היא עפה עם הכנפיים. מה קורה ליונה הזאת כשאתה קוצץ את כנפיה? בא החתול לטרוף אותה. אז מה, פתאום היונה מצמחת ציפורניים של נמר? שיניים של זאב? לא. לא! אי אפשר לקבל אופי אחר, טבע אחר. או שאתה מה שאתה, או שאתה חדל אישים. אתה חסר חוט שדרה, סמרטוט. זו היונה הזאת. ישראל, כמו הכנפיים של היונה, החיים שלנו, הטבע שלנו, הוא טבע אלוקי. זה המצוות, זה החיבור לריבונו שלנו. אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. מי זה אני אמרתי? ריבונו שלנו אומר, חבר'ה, בנים אתם להשם אלוקיכם. צריך לדעת, אנחנו בנים לריבונו של עולם. אנחנו בני אלוהים. הטבע שלנו הוא אלוהי. אנחנו מעל הטבע. נצר ישראל לא ישקר. כולנו יודעים איפה נמצאים כל האומות שרמסו ושדדו וטבחו ושחטו אותנו. ואיפה עם ישראל נמצא? אנחנו נצחים. אז אם אתה מתחבר אל הטבע האלוקי שלך, אז אתה, וראו כל המארץ כשם השם נקרא עליך, ויראו ממך, מי יתקרב אליך? אבל כאשר אנחנו מתנתקים מהמרות שלנו, מהטבע שלנו, מהשורשים שלנו, אז אנחנו, סליחה, סמרטוט יותר מכל אחד אחר. אנחנו יכולים להעביר רוצחים, לתת להם נשק, ולהגיד שהם ישמרו עלינו. דמיונות חולניים מהסוג הזה, רק שאין אלוקים, כי אתה מתנתק ממה שאתה, אז אתה הופך להיות לכלום. אבל ברגע שאתה מה שאתה, שאנחנו נחזור להיות מה שאנחנו, ואנחנו מסוגלים, אני אומר לכם, שהיום אחרי המאבק על גוש קטיף, התגלה כאן ציבור עצום, ואנחנו מסתובבים היום, הקמנו כבר בשש ערים, מטות פעילות לראות איך הופכים את הערים האלה. היה שבוע כינוס מדהים, ואני אומר לכם, מה שאנחנו שומעים בשטח זה לא יאומן. היום אפשר לדבר עברית צחה, לעמוד לפני ציבור חילוני ולהגיד, חבר'ה, בלי תורה לא יהיה שום דבר. ואף אחד לא נופל מהכיסא. רואים את זה. לעיני כל ישראל. ברמת השרון, יישוב שמוגדר, צפוני מגדירים אותו. זה הבונבון של הצפוני. שם היום יש ביקוש ונכנסים חבר'ה ללמעלה מ-50% מבתי הספר הממלכתיים. מהגנים ועד תיכונים. אומרת לנו מנהלת שמה, אני רוצה את כל בתי הספר, רק מכם אפשר ללמוד היום ערכים. או בבאר שבע, מנהל בית הספר, בית ספר תיכון הכי גדול בבאר שבע, 2,000 תלמידים, 60 כיתות. באה היא אומרת לרב שמעון כהן, אני רוצה יהדות בכל אחת מהכיתות לפחות פעם בשבוע. הוא אומר לה, מה קרה? אני מנסה שנים להיכנס, את לא נותנת לי. אומרת לי הגברת, ככה אומר, אחרי שראיתי שההתנתקות, מה שנקרא בפעמים התנתקות, עברה לידי או לידינו, ולא, לא עשה לנו שום דבר, הרגשתי, קלטתי פתאום באיזו בעיה אנחנו נמצאים. אז הוא הכין לה תוכנית, תוכנית שנקראת ככה, יהדות לייט, ככה, ערכים, ציונות. נותן לה תוכנית, אומרת לו הגברת, אדוני, לא את זה מה שאני רוצה, אתה יודע מה זה יהדות? שמעת מה זה יהדות? זה מה שאני רוצה. זה היום הצימאון. ואני אומר, בעזרת השם, כשיראו את הדברים האלה, לא תהיה בעיה, לא מאלה ולא מאלה, כי ברגע שעם ישראל הופך להיות גורי יהודה, אף אחד לא יתקרב אליו. ועשה רק בסיפור קצר, וזה אני מסיים, למרות שזה בתוך הזמן. סיפור ששמעתי בזמנו מאפי איתם, אבל זה סיפור מאלף. סיפר בזמנו אפי איתם, שכשהוא היה באיזה חופשה, אחרי שחטף קצת, שהוא היה אצלנו בחבל עזה, אז הוא נסע לאלסקה לנוח. באלסקה, מי שלא יודע, ימין ושמאל זה רק קרח. יש קרח, שמיים מעל, יש כמה בריכות דגים עם מים מתוקים, וזה מה שיש שם. טוב, בהנחיות לפני כן, זה אזור תיירותי, לפני שהם טסים לשם, אז אומרים להם, תראו, אין שום בעיה, אתה לבד, אתה נמצא לבד, אתה קרח, וריבונו של עולם. אומר, יש בעיה אחת קטנה. יש שם, מפעם לפעם, דובים, דוב גריזלי. אומר איפה איתם, הדוב הזה, אומר, אני דובונצ'יק קטן, ליד הדובונצ'יק הכי קטן. אומר, כמו שאתם רואים אותי. אומר, חשבתי, נו. שואלים, אז מה עושים כשיש דוב כזה? אומרים, לא, תשמע, ככה אומר המדריך האמריקאי. אומר, אתה צריך לעמוד היטב, ככה, על שתי רגליים, לעמוד זקוף, ולהגיד בקול צלול, דוב יקר, זה המקום שלי. דיר ביר, this is my place. אני מסתכל, אתה חושב, מה זה הדבר הזה? אתה אומר, זה פומר. טוב. הוא אומר, ביום הראשון דג דגים, אכל אותם. ביום השני, הוא יושב, אומר, מרחק 3 מטר ממנו. פתאום מופיע, איזה דוב ענק. הוא אומר, שמה, פחד אלוקים. החלתי לצעוק, שמה ישראל! והדוב מתקרב אליי. מה עושים? הוא אומר, נעמדתי על השתי הרגליים. אחד יגיד לו, דוב יקר, זה המקום שלי. הוא אומר, פתאום הדוב עושה ככה. מסתובב והולך. וכשחזרנו, שאלתי שם את המדריך האמריקאי, מה זה הדבר הזה? הוא אומר, תשמע, הדוב יודע, כשהוא רואה משהו מעליו, הוא לא מתעסק איתו. כשהוא רואה מישהו, עומד, איתה לשתי רגליים, מדבר, הוא אומר, עם זה אני לא מתעסק. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך, תודה רבה.
תודה רבי גל קמינצקי.